אורלי צדוק.
נעים מאוד.
נעים מאוד. אורלי היא פסיכולוגית תעסוקתית בחירה, בעלת מכון לייעוץ בקריירה. אורלי מנהלת התוכנית מהאקדמיה לקריירה של מכללת תל חי, וכותבת את הספר מלקות לחירות, שנדבר עליו בהמשך.
אני ודוקטור אורידן ביחד כתבנו
בדיוק,
את הספר.
בדיוק, דוקטור אורידן, קראתי שאתן חברות.
כן.
חברות. ואולי באמת, אורלי, מה שהייתי שמחה שנתחיל איתו דווקא, זה מה המאפיינים שמאפיינים אדם עם הפרעת קשב בעולם העבודה? עם איזה קשיים הוא מתמודד?
אז כמו שבאמת, קודם כל איזה זה שאת אומרת שהוא מתמודד עם קשיים, זה נכון וזה די חדש, כי שהתחיל כל העניין של הפרעות קשב, חשבו שזה נגמר ביסודי, אחר כך בתיכון, אחר כך באוניברסיטה, והיום אנחנו ברור לנו שזה משהו במוח, משהו שמלווה אותנו לאורך החיים. כמו, כל העניין של הפרעות קשב ולקויי למידה באמת נולדו בתוך בית ספר, אבל בעצם משפיעים עלינו כמו בזוגיות, בהורות וכמובן בעולם העבודה. ההדגשים הם אחרים. אבל אותם דברים של הקושי לעקוב אחרי משימה, בעיות התארגנות, בעיות בזיכרון, בעיות בביסוד גם רגשי, גם התנהגותי, הם כמובן משפיעים בתוך מקום עבודה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על אחידות, לא אצל כולם זה משפיע אותו דבר. לא כולם התופעות הן חמורות באותה מידה, וכמובן זה תלוי בסביבת עבודה. מה שיהיה טוב לסביבת עבודה אחת, מאוד מזיג לסביבת עבודה אחרת, וכמובן הפוך.
מה שחשוב להגיד בעצם זה שרבים מהאנשים שמתמודדים עם הפרעות קשב וריכוז מסיימים לימודים, הצד האקדמי וקורסים אחרים, משתלבים ומנסים להשתלב במקומות עבודה, חלקם מגיעים אפילו למצבים של פיתורים סביב ביטויים של הפרעת קשב שהם פוגשים אותם בעולם העבודה שלהם. אז אולי תתארי לנו קצת באמת עם המתמודדים העובדים הללו.
אז קודם כל, החיים שלהם באמת יותר קשים, גם אם הם לא מפוטרים ומוצאים עבודה, והרבה פעמים כן מוצאים עבודה, מחקרים מראים חד משמעית שזה עבודות חלקיות, זה עבודות שהם פחות, השכר עליהם הוא יותר נמוך, והצורך הוא בקידום. כי גם אם האדם עושה יפה ועושה טוב, תמיד שמגיע העניין בקידום, לא יודע, מותים, לא מתאים, הוא אחר, הוא שונה, אפשר לסמוך עליו, אפשר לסמוך עליו, מתחילות כל השאלות האלה, כי יש את האחרות. ויש את השונות, ברור שזה מיעוט, הרי אם רוב האנשים היו הפרעת קשב, היו מגדירים את האנשים אחרים כחסרי אולי יכולת יצירתית או משהו כזה. ברור שמדובר אנשים מיעוט, אבל הייחודיות יכולה להיות גם יתרון. והמטרה שלנו בעולם העבודה למצוא באיזה מקום יהיו לאנשים אלה יתרון, באיזה מקום יכולים להבליט את הכישורים שלהם, כי אפשר להגיד הפרעת קשב, אבל אפשר להגיד קשב בסגנון אחר, אפשר להגיד קשב יצירתי, אפשר להגיד אנשים שבו זמנית קולטים הרבה דברים, אפשר אנשים שחושבים אחרת, אפשר להגיד אנשים שפותרים בעיות, אפשר להגיד אנשים שהתרומה הייחודית של המערכת היא שונה, והחוכמה, כל בן אדם צריך לזהות את הכוחות ואת היתרונות שלו, ואיזה סביבה עבודה ואיך היא צריכה להיות בנויה ככה שהם יכולים לבוא את עצמם לידי ביטוי. עכשיו, עם הזמן, דרגות החופש עולות. כמובן שאנשים, ודבר על זה אולי, עם הזמן יכולים לבחור יותר טוב. הרבה הבעיות הן בהתחלה, כי בהתחלה נכנסים לדברים קצת יותר ממוסדים ויותר מוסגרים, ואז כמובן התהליך הוא יותר קשה.
אני חושבת שמה שציינת הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא רק מאפיין את עולם העבודה. אני חושבת שבכל התחומים, בכל הסביבות, מאוד מאוד חשוב להתייחס אל אדם עם הפרעת קשב מהמתנות שלו, בהחלט מהמתנות שלו, מהיצירתיות, מהחשיבה האחרת. מהרגישות או כל תכונה חיובית אחרת, ולאו דווקא מהחסרונות, מהחולשות, כי בעצם חלק הארי זה מה שהוא רואה.
נכון.
במיוחד אצל אלה שהם ADHD, שהם תזיתיים, באמת הם מרעישים ומפריעים לסביבה, כי הרבה פעמים הפרעת קשב ואנחנו שואלים למי היא מפריעה באמת. אז בהחלט התפיסה או הראייה של אדם עם הפרעת קשב מהמקום של החוזקות שלו, זה בהחלט הדבר מהמתנות. חשוב מאוד לציין בעיניי שהפער הגדול בין היכולות הגבוהות של אדם עם הפרעת קשב לבין הביצועים שלו בעולם העבודה, הוא בעצם הסבל או הכאב הגדול שאיתו מתמודד.
אנשים באמת יכולים להגיד לי, אני אף פעם לא נכנס דרך הדלת הראשית. יש לי, היום בבוקר, היה מישהו שאמר, יש לי פער עצום בין היכולות הפוטנציאל שלו לבין איך שאני מממש אותם. אני לא מגיע לביצועים שאני רוצה, אני לא יכול לקבל את ההכרה בסביבה הזאת, וזה פער באמת מאוד מתסכל. ואחד הדברים שאנחנו עושים, זה באמת קודם כל לזהות את היכולות. כמו כל בן אדם אחר, גם אדם מפרט קשב, הוא אדם שיש לו גם הפרט קשב, הוא לא כולו הפרט קשב מהלכת. זה מאוד קשור, חשוב לזכור. יש אנשים שאומרים, יש את הפרט קשר, יש שני, זה לא קשור, זה לא מפריע לי, ברור שזה לא יכול להיות אמיתי. ויש אנשים שאומרים, אוקיי, הפרט קשר זה הכל כולי, אני לא יכול לעשות שום דבר, הכל, זה גם כמובן לא נכון. יש איזה קשר בין הדברים, ויש את האפיונים של אותו בן אדם, שחלקם כמובן קשורים לפרט קשב, וחלקם לא. אז אנחנו קודם כל אומרים, מה היכולות, מה הכוחות, מה הדברים, מה המסוסים האלה שסוחבים את העגלה שלך, קריוס, קריירה, תורים את העגלה שלך קדימה ואיתן אתה יכול לעשות. הדבר השני זה מה העדפות, מה חשוב לך. כי אנחנו רואים הרבה פעמים עניין, זה כמו הריטלין של הפרעת קשב. אם מעניין לי, אני אעשה דברים שאני לא עושה בדרך כלל, אני אשב, אני אתאמץ ואני אוכל לגייס את עצמי. ולאנשים הפרעות קשב, העניין הוא דבר מאוד מאוד מרכזי, בגלל זה חשוב סביבה מעניין. והדבר האחרון כמובן שאת מובחית הגדולה בו, זה העניין של הערכים. אם הדבר עושה בשביל העולם הערכי שלי, לדוגמה, אם אני רוצה לקדם מיעוטים וזה חשוב לי וזה בוער בדמי, אני מוכן לעבוד ולעשות ולהתגייס הרבה יותר מאשר אם אני עושה עבודה שלא מדברת עליו ולא משעממת לי.
זה מחבר אותי תמיד להורים כן. ששואלים, איך זה יכול להיות שלילד שלי יש הפרעת קשב וריכוז, הוא יכול לשבת ליד המחשב שעות לשחק, הוא יכול לשבת ליד הטלוויזיה ולצפות בתוכנית בלי סוף.
נכון.
תדבר אליו, הוא בכלל לא מקשיב, הוא לא איתי בכלל.
כי זה שני דברים מאוד שונים.
בדיוק.
נכון להגיד איך אחד יכול לבשל נהדר ולא לעשות טוב חשבונות בבנק. זה שני דברים בכלל אחרים שצריכים קישורים אחרים.
אז אפרופו, באמת השם הפרעת קשב הוא בכלל השם של התופעה הזאת, שככה אנחנו מתלבטים בין לקות לבין הפרעה, כמו שאמרתי קודם, למי מפריע, אם בכלל.
נכון.
והרבה פעמים עולה במוחי המחשבה הפרעת קשר, הפרעת קצב, הפרעת סדר.
אני חושבת שיש לך פה סטארט-אפ.
יש פה סטארט-אפ
לשמות אחרים. אני חושבת ש... תראה, השם הוא חשוב, כי הוא נושא מטען. ואני מסכימה שהוא מאוד מאוד בעייתי, הוא שם שבא מחוץ פנימה והוא נושא מטען שלילי. עכשיו מספיק קשה גם ככה, לא צריך את המטען השלילי שהתווסף, אני לא אומרת שאין מטען שלילי, יש קשיים ויש קשיים ואסור לזלזל להם בכלל, אבל אם מסתכלים רק על קשיים זה גם מכביד, ברור שיש איזו שונות. שוב מהרוב, אבל שונות יכולה להיות גם טובה, גם בן אדם שמנגן בכינור בצורה יוצאת דופן הוא גם שונה וכולם מעריכים אותו. אני חושבת שאפשר להגיד את ההפרעות ואת הקשיים, ויש את הקשיי התארגנות ואת הקשיי זיכרון, והרבה פעמים את הקושי לזהות מצבים חברתיים וקשיים של ויסות. אבל יש גם יכולות, הרבה מהאנשים הפרעות קשב, וזה כבר מוכח מחקרית, הם יצירתיים מעל הממוצע, אז הפתרונות היצירתיים שלהם הם מאוד חשובים, ושוב, בעולם של היום זה מקבל משקל יתר, בעולם של היום שיש כל כך הרבה אי ודאות, שידע מתחלף כל הזמן, שאתה צריך למצוא פתרונות כל הזמן לבעיות חדשות שצצות, אם אתה יצירתי, זה נותן לך יתרון. אני יכולה לתת דוגמה על מישהו שליוויתי אותו שבאמת עבד בתחום הנדסי, ועבד בעבודה, הנדסת מחשבים, ועבד במשרד, וזה היה נורא והיום, ברגע שהביאו אותי עם אותו מקצוע, אבל לתפקיד אחר שהוא הולך ומסתובב בחוץ, נותן שירות ללקוחות, פותר on the spot בעיות שיש להם. ואז הוא היה מאושר, כי הוא לא היה ידע קודם, הוא בא, הוא התחבר, הוא קלט הרבה, תמיד היה לרעיונות יצירתיים, הוא היה טוב עם אנשים, מה שלא כל הפרעות הקשב, אבל הוא היה טוב עם אנשים, אהב להסתובב, אהב להיות בדרכים, אהב את העצמאות הזאת של התפקיד, והלקוחות היו מרצים, הוא היה מרוצה, וכמובן אמרו שלא היה מרוצה.
מה שאת עושה בייעוץ ופיתוח בדיוק של קריירה, באמת מחברת אנשים לארגונים בהתאם ליכולות שלהם, מוצאת את התפקיד ואת הדרישות של התפקיד בעצם, איפה המקום שהוא יתפקד בצורה מיטבית. באמת, אם אני חוזרת רגע לכאב, אז הכאב של אדם עם הפרעת קשב הוא הכאב האישי שלו והחיים בחוויית כישלון, הגם שהוא יכול להיות הרבה מאוד פעמים די מסיגן, כלפי חוץ, עם תארים וטייטלים כאלה ואחרים, אבל בחוויה שלו הוא חי בחוויית כישלון. שמצד שני יש, אני חושבת, את המשק שמאבד עשרות אלפי עובדים, שבעצם, בדיוק, שהם בעצם מתדפקים על דלתי הביטוח, דלתות הביטוח הלאומי, ובאמת...
נכון, זה באמת חבל.
בדיוק, חוויה לא נעימה, כשהם בעצם לא תורמים כלכלית, לא תורמים בחברה מהבחינה של עולם התעסוקה שלהם, ואני חושבת שהכאבים האלה ביחד יוצרים את האתגר הזה שהוא מחבר עובד לארגון ומנהל לעובד בצורה שכל אחד מהם, אם ירכוש את המיומנויות שנדרשות לו, באמת יוכל להיות מצב של win-win situation. גם העובד יהיה מרוצה בעולם העבודה, המנהל יבין מה יש לאותו
נכון.
עובד, כן, ולא... יגיד שהוא סתם עצלן או סתם חוצפן או כל דבר אחר, הוא מזלזל בו, לא מכבד אותו וכו', יבין מאיפה באה ההתנהגות הזו, וידע להתמודד איתה בהצלחה.
אני מאוד מסכימה איתך, זה אתגר הבא. אני חושבת שהיום בתי ספר, לא תמיד זה מיושם, אבל כבר יש ידע לא מבוטל איך לעשות התאמות ואיך לבטל, ואיך לעזור לאנשים. יש ידע כבר לא מבוטל באקדמיה, מה הזכויות, מה התאמות, מה צריך לעשות. ואני חושבת האתגר הבא של כולנו, כחברה קודם כל, זה לאפשר לאנשים האלה להתפתח עליו, להשתלב בצורה מוצלחת בעולם העבודה, וזה דורש כמה דברים. זה דורש קודם כל דברים חיצוניים, גם חוקים ותקנות שיעזרו להם. זה דורש מארגונים להיות פתוחים ולהבין שיש אוכלוסייה לא מבוטלת, שבאמת יוכל להיות מאוד טובה ומאוד פרודוקטיבית, בייחוד במגזרים מסוימים. לדוגמה, בתחום של מחירות אנחנו סביר להניח שנמצא לא מעט אנשים הפרעות קשב. בתחום של סוכני ביטוח, בתחום של יזמים, יש כבר מחקרים שמראים שיש הרבה מאוד יזמים עם הפרעות קשב בתוך העניין הזה. הרבה יוצרים, הרבה מורים, הרבה מדריכים שבאים עם הרעיונות שלהם. המקומות שיש מקום לחשיבה אחרת, מקורית, יצירתית משלי, הרבה פעמים אנחנו נמצא את האנשים האלה. האתגר הבא זה האתגר גם פנימי. כלומר, אם אנחנו נלווה עם אנשים הפרעות קשב והם יוכלו לראות מה הכוח שלהם, מה היכולות שלהם, מה מעניין אותם, לגבש את אותה זהות מקצועית שאנחנו מדברים, ואיתה לבחור מקצוע שהוא באלימה, הוא בהתאמה לאותה זהות מקצועית, ועם זה ללכת הלאה ולעשות את סביבת עבודה, זה לא רק מקצוע, כי אם למשל אני יכולה להיות משפטנית, אוקיי? אז אני יכולה משפטנית שאני יושבת וקוראת ובפסקי דין וקוראת עמודים ולא רואה אנשים וכותבת בלי סוף, והרבה פעמים זה לא יתאים לאנשים הפרעות קשב, שבעיות קריאה, כתיבה, התמדה, שגרה, כל הדברים האלה.
קשה לי לראות, כן, עורך דין עם הפרעת קשב.
ראיתי לא מעט.
ראיתי לא מעט בדיוק, אימנתי לא מעט, והאתגר הוא לחלוטין
מאוד גדול. ואני יכולה לתת דוגמה שאנשים כאלה שבאמת עוברים לתחום, למשל בתחום של נדל"ן, של שיווק, מורים של פיתוח נדל"ני, אם למשל העניין של עם העניין המשפטני, או לדוגמה באמת השילוב של זכויות אדם, שזה הרבה הסברה והדרכה עם העניין שזה. כלומר, יש הרבה מקומות שאפשר להתפתח על בסיס אותו מקצוע, אבל לעשות תפקיד שהוא יותר מתאים לך. לא, לפעמים צריך לעשות צבא מקצועית, שלחת למקצוע שלא מתאים לך, אבל לפעמים אפשר לשמור על אותו מקצוע, ולעשות סביבת עבודה שהיא מתאימה לך. כמו למשל להיות שכיר, שבאמת אם אתה איש חינוך, אתה בשכיר ואומרים לך כל יום שעל שעה איפה למד ואיפה לעשות ומשהו מאוד קבוע שלא מתאים, או להיות בתחום הזה עצמי ולתת הרצאות והדרכות וסדנאות ויוצאים אישיים ודברים כאלה שמאשירים את עולם העבודה שלך. כמובן שכל דבר יש לו חיסרון ויתרון, והרבה פעמים אנשים בהפרעות קשב מאוד אוהבים להיות עצמאים, כי אין להם חוויה טובה במסגרת, הם אוהבים להחליט בשביל עצמם, אבל יש לי כמובן הרבה בעיות של איך קראת איזה איתחול וניהול עצמי, שהם צריכים להתמודד את זה בצורה לא קלה.
הקושי באיתחול הוא הקושי ככה להתניע. הקושי להפעיל את הסטארטר, שאיתו מתמודד עדיין להפרעת קשב בכל משימה מחדש. מה שבלי הפרעת קשב, אנחנו עושים את זה בלי לחשוב בכלל, עדיין להפרעת קשב באמת מאוד מאוד מתקשה במקום הזה. אנחנו ככה די מתחברות בעיסוקים שלנו, אמנם אני מאמנת ואת פסיכולוגית, אבל שתינו נוגעות בקריירה במקום ש של בחירה, של תפקיד, של עיסוק, יותר נכון, של עיסוק, כשהוא באמת מחובר למה חשוב לאדם עצמו, מצד אחד, מהצד השני, לערכים, סליחה, ליכולות שלו, לחוזקות שלו. כי בדיוק
במקום הזה,
וגם לערכים, מה חשוב זה ערכים, וזה באמת אחד המקומות שאנשים לא עוצרים הרבה מאוד פעמים בתחילת הדרך, כשהם פונים ללימודים, לאקדמיה או בכלל, לבדוק באמת את הנושאים האלה, אז הם עושים את עצמם, מסיימים לימודים ולא ממש עוסקים במה שהם רוצים, או מגיעים למקום עבודה, לסביבת עבודה,
בייחוד אם הם פולטיביים. אני יכולה לשאול בן אדם שנגמן מחשבים, שזה כל יום יש לי אתמול מחשב, תכנון, אבל איך בחרת את זה? אתה אומר שאת אוהב תנועה ואת אוהב אנשים. זאת אומרת, לא חשבתי, לא בחרתי. הלכתי, החברים שלי הלכו והלכתי גם, ואותה נטייה אימפולסיבית, רואים שזה לקפוץ לגירוי רק כי הוא שם, לקפוץ לבריכה, כי היא עומדת שם, ולא תמיד לבדוק אם יש מים, זה מאפיין הרבה מאוד אנשים הפרעות קשב וחוט ההיפרים.
אני תמיד משתמשת במילה לעצור, במיוחד שמדובר בלקוחות שלנו עם הפרעת הקשב, שבאמת במקום של האימפולסיביות לא עושים את העצירה הזאת, ועצור זאת באמת מילת מפתח, כי ברגע שאדם עוצר, באמת הוא מפעיל את הצד החושב שלו, והוא שואל קצת, מתחיל לשאול עצמו שאלות שבאימפולסיביות הן לא באות לידי ביטוי.
שזה אחד האתגרים הגדולים.
וזה האתגר.
הוויסות, אדם רגשי, הלביליות הרגשית, והוויסות ההתנהגותי כלפי חוץ, מעט מאוד מקומות עבודה יכולים לסבול התפרצויות וכעסים ומודיות, זה אחד המשימות היותר מורכבות שאנשים מתמודדים איתם.
אז אורית, אורלי, אני חייבת ככה להראות לצופים שלנו את הספר שלך, שאני קוראת עכשיו, מלקות לחירות. קניתי אותו בכנס האחרון שהשתתפתי בו, שם נפגשנו, ובאמת הגעתי לפרק שעוסק בתעסוקה. את כתבת את הספר עם חברתך דוקטור אורי דהן, שתכן מתמודדות עם הפרעת קשב בעצמכן, ויש פה קטע שאני הייתי שמחה אם היית משתפת אותנו, באמת באתגר שלך כדיילת בזמנו. בבקשה.
בשמחה. עבודתי הראשונה הייתה כדיילת. הייתי דיילת 5 שנים. עד היום לא ברור לי איך השאירו אותי 5 שנים, שכן כבר במהלך ההכשרה התגלו הפקיעים. קמתי ב6 בבוקר בכוונה להתייצב בזמן, השקעתי שעות בסידור השיער והציפורניים, אבל אחרי שעתיים הייתי עם שיער פרוע ורכבות בגרביים בגלל האימפולסיביות והתנועתיות הרבה. למדתי להחזיק כמה זוגות גרביים בתיק, ועל פיזור השיער שילמתי בתספורת קצוצה, שלחה 2 הערות לתיקי האישי על אופתי המרושלת. מה שנשאר לי מהחוויה הזו, שכדי להשתלב עליי לקצץ ולהתקצץ. כדי להישאר במסגרת עליי לוותר ולקבל חוקים. פעולה שלא הייתה קלה לי. עבודת הדיילת הייתה כרוכה בהרבה ארגון וסחירה, ובכך התקשיתי. כך למשל, לא זכרתי את שמו של הקפטן, אבל לא פעם היה עליי להודיע לו דברים, ובלי שמו לא יכולתי להגיע לחדרו במלון. מצאתי את עצמי יושבת שעות בלובי, מחכה לפגוש אותו במקרה. התביישתי לשאול אחרים כדי לא לחשוף את חולשתי, ובשל נטייתי לשכוח ימים ושעות הייתי בלחץ צמידי שמא אפספס טיסה, לא זכרתי את מספר הכספת, את שם אלון או את מספר החדר.
מדהים. אז איך באמת מתמודדים עם בעיות של זכירה וארגון ומקום עבודה?
קודם כל זה מאוד קשה.
מיומנויות מאוד מאוד.
זה מאוד מאוד קשה. אני חושב בשלב הראשון החוויה, כמו שגם כתבתי בזה, זה קודם כל להחזיק מעמד. את זה שאתה מחזיק מעמד, כי קוראים תקלות וקוראים דברים, וכמובן, לצערי הרב, לא ידעתי אז את מה שאני יודעת היום, לא היה מאמנים, לא היה מדריכים, לא היה מי שיעזור, לא היה אסטרטגיות, ולא ידעתי בכלל מה יש לי, נגליתי את זה בגיל מאוד מאוד מבוגר, למרות שכל המשפחה שלי, או הרבה מהם עם הפרעות כאלה ומתנהגים, כלומר, יש את הקשיים האלה. אז קודם כל להחזיק מעמד, זה הדבר הראשון, שבאמת מה שלא...
להחזיק מעמד.
זה בדיוק המשפט הזה, שמה שלא הורג אותך, מחסם אותך, בונה אותך. אני חושבת שאני מקצת את זה לא אחת, הרבה אנשים עוד קשה אומרו, עברתי כל כך הרבה, אם שרדתי בית ספר, אם שרדתי את הבגרות, אם שרדתי את האקדמיה, אני אשרוד כבר כל דבר. אז זה הדבר אחד. דבר שני, כדי לעשות זה יותר קל, היום שזה אחרת, שיש מודעות, יש אסטרטגיות שעוזרות. דברים מאוד פשוטים, כמו לעשות רשימות, כמו תזכורות, כמו להתכונן מראש, כמו לכתוב את הדברים, המבנים האלה. הרבה פעמים לתקשר עם הסביבה, אנשים חווים, הרבה פעמים שאם הם יגידו, מת העולם, הכל יתמוטט ושום דבר לא יקרה, זה לא תמיד נכון. גם רוצה להגיד, יש לי הפרעת קשב. אפשר להגיד, אתה יודע מה, תעשה לי טובה, כתבתי את המכתב הזה, בוא תראה שאין איזשהו משגיעות כתיב, כל הפסיקים במקום לפני שאני שולח אותו החוצה. רוב אנשים ישמחו לעשות את זה בשבילך, בעיקר אם אתה נותן משהו אחר בתמורה. בעיקר אם לא תמיד אתה מבקש, אלא יש דברים שאתה כך וכן, זה נכון, בכל מערכת יחסים, גם במקום עבודה. שוב, סיפור שאני יכולה, ככה עולה לי קצת בראש, מישהו שעבד בפיתוח תוכנות, השתגע מלשבת לבד בתא שלו, החליט שהוא יושב עם מישהו, הוא תמיד היה לו את הרעיונות, והוא כתב את הכל מסודר וטוב, הוא פחד שהבוס לא יקבל את זה, אבל בפרש, שהתפוקה שם כך עולה, לא אמר כלום. השניים יושבים בתא קטן וגם יש הרבה צחוקים. וזה עבר.
אבל את חוק עם אורלי, כשנפגשנו היום, את מיהרת מאוד 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 למצוא סטימצקי. לא הבנתי למה את מחפשת חנות סטימצקי. ואז הסתבר לי ששכחת להביא את הספר שרצית להביא. ואמרתי לך,
אורלי... שזה את עוד רצינית, למשל, לא להביא לתוכנית שרצית להתחיל על הספר את הספר.
ואמרתי לך, אורלי, מה זאת אומרת? יש לי העתק של הספר בתיק
שלי,
אני קוראת אותו עכשיו.
אבל חשבתי להורים שלי שגרים בתל אביב, אולי יביא לי, וחשבתי מאוד מישהו, חשבתי לשלוח מהבית אימונית, וממש לא היה לי אז, ויש לי היום, במערכת שלמה של טכניקות ופתרונות, שאני, כי התקלות קוראות לי כמובן חדשות בקרים עם כל הדברים האלה.
שניסן, את מזיקה אותו להביא לך כל מיני דברים שאת פחת.
כן, הוא כבר קצת התעייף, אבל הרבה פעמים, איך אמרתי שהוא, הזיכרון למשל שלי, זה יותר בראש שלו מאשר בראש שלי. אני אוכל להתקשר אליו ולשאול אותו, עם מי דיברתי אתמול בקשר לתוכנית טלוויזיה הזאת, איך קראו לה, אתה זוכר? כי אני מספרת לו, אבל אני זוכר, ואני לא תמיד זוכרת את הפרטים. אפילו העניין זה של לשלוף שם. אם אני באמת, והרבה פעמים אני לא זוכרת שמות, ואני רוצה להגיע למישהי. אני רוצה להגיע למישהו שדיברתי איתה אתמול, למישהו ש... ואני זוכרת את הסיפור, ואם לא רשמתי, ורשמתי בצורה מדויקת עם כל הפרטים, חבל עליי, כי לשלוף את הזיכרון, בסוף זה איך שהוא מגיע, אבל זה לא תמיד קל. אז הבעיות הן לא נגמרות. ושוב, אני משקיעה הרבה זמן, ואני למדתי הרבה אסטרטגיות, ואני מלמדת אסטרטגיות, אבל קודם כל להבין שהחיים לא יהיו דף חלק. כמות הפעמים שאני אשכח מפתחות, יעבד את הטלפון, יבוא תוכנית בלי הספר לתוכנית טלוויזיה על ספר, היא תהיה יותר גדולה מלאנשים אחרים. אז קודם כל אני חושבת שהדבר הבסיסי זה לקבל את זה, כמו שקבל שיש משקפיים, או ככה אתה נראה, או החיים שלך, וזה הסביבה שלך, ולהורים שלך, וכל דבר, ולכישורים שלך, אין מה לעשות, זה חלק מהחיים שלנו, אפשר גם לצחוק על זה, זה עוזר.
אפשר להכניס הומור בדיוק.
אבל אפשר גם צריך לדעת איך להתמודד, צריך לדעת לי זה. כי אם למשל אני בבית המפתחות, תדע שאני לא זוג אחד רזרבי, אלא 3-4-5 ובכל מיני מקומות. מה להתכונן לתקלה.
להתכונן לתקלה זה תכנון, זה מיומנות אחרת. שנכנסת כאן, כי בהפרעות קשב וריכוז אנחנו מתמודדים עם, כן, עם קשיים בתפקודים, אני פגיעה בתפקודים ניהוליים, שתכנון זה אחת מהתפקודים הניהוליים.
מדובר על קבלה, כל אנשים יכולים להגיד לי, אני לא יודע למה, אני יודע שנגיד כל בוקר אני מאחר, ועוד פעם אני עושה אותו דבר, עוד פעם אני קמה בוקר, ועוד פעם אני לא מכין את הבגדים בלילה, ועוד פעם אני אשאל את עצמי איפה הפלאפון ולמה לא איתנתי אותו. כלומר, יש איזה משהו שצריך להשתנות, להבין שאני תמיד אומרת, אתה מבחינת, אתה לא אשם, אתה 0% אשמה, לא אשם, אתה לא אשם, אתה לא אשם שאתה עם הפרעת קשב, לא אתה בחרת, אבל אתה 100% אחראי לעניין הזה, כי אתה צריך לטפל בזה. אין מי שיטפל בזה בשבילך, אתה צריך לטפל בעניין הזה.
זה עניין של לקחת אחריות על החיים שלי. יש לי הפרעת קשב, כך נולדתי, אני לא אשם באמת. כך אפילו ילד היה מבקש מההורים שלו אם הוא היה יכול. תאהבו אותי, תקבלו אותי כמו שאני, אבל רגע שאני יודע שיש לי הפרעת קשב ויש הסבר להתנהגות שלי, אז זאת האחריות שלי להיות מי שאני יכול להיות, ואני חושבת שכאן נוצר שיהיו בעקבים. אני חושבת שדבר נוסף זה מאוד חשוב שאדם מפרט קשב ישווה את עצמו תמיד לעצמו ולא לאחרים. כי פה יש לנו קושי גדול מאוד
תמיד
שאנחנו
חוזר.
תמיד רואים.
אנשים יכולים להגיד לי, אני יודע שלי ייקח פי 3 ללמוד למבחן, אפילו אני מתכנן את זה, ואפילו אם אני מספיק, אבל אני תמיד מרגיש רע, כי תמיד נשאר את הציפייה הזאת של להיות כמו כולם. ואת רואה את זה בהתחלות חדשות. אנשים נגיד לוקחים תרופה, לוקחים ריטלין, גמרים את הבית ספר, מתחילים את הצבא, פתאום מפסיקים, כי זה פתאום לא צריך. ברור שצריך. מתחילים עבודה חדשה. הרבה פעמים אולי עצמם פנטזיות, עכשיו אולי נסתדר, עכשיו הכל יהיה בסדר, עכשיו אפשר להסתדר בלי. לא רק שבדרך כלל בהתחלות חדשות אי אפשר להסתדר בלי, אלא הפוך. ההכתרות הראשות הן יותר קשות, יש המון מידע חדש, צריך להתארגן המון דברים חדשים, ודווקא את כל אמצעי עזר שבדרך כלל משתמשים, אם יש לך מאמן, אם יש לך תרופה, אם יש לך אסטרטגיות, תפעיל אותם דווקא בעניין הזה.
אל תשחרר את הקבל, בדיוק כשאתה צריך.
בדיוק כשאתה צריך.
זה אגב מכיר לי שבאמת הרבה הורים שנותנים ריטלין לילדים שלהם, מפסיקים אותו ב-1 ביולי. 1 ביולי נגמר הריטלין, ואני תוהה למה. בעצם מי שכבר לוקח והוא באמת זה אפקטיבי בשבילו והוא מתפקד ומתנהג אחרת, חשוב לדעת שריטלין הוא לא תשתית ללמידה אקדמית בלבד, אלא גם ללמידה חברתית, ולא חושבת שחופש גדול צריך להיות תקופה של כאוס בבית. אבל כנ"ל גם בעולם עבודה ובחופשים וחופשות וכו'. אני חושבת דבר נוסף, אבל ששתי המוטיבציות שאנחנו בני אדם ככה נעים ביניהם, בין הישרדות להתפתחות, נורא חשובות גם פה. מפני שלא נכון שאדם עם הפרעת קשב, כמו כל אדם אחר, ויותר, יהיה רק במקום של הישרדות.
נכון.
ואנחנו רוצים לתת להתפתחות.
נכון.
ולכן...
וזה אחת הסכנות.
וזאת אחת הסכנות.
נכון, זה גם בגיל צעיר, שהורים יכולים להשקיע המון בעניין של למידה ושיעורים, ואז הילד לא רואה חברים ולא הולך לחוגים, וכמובן שזו טעות מאוד מאוד גדולה, כי דווקא שם הוא יכול לחוות איזשהו אזור חופשי מחוויות. אחד הסיפורים שכחולים מתברות זה בחור מקסים שלווה אותו כבר הרבה מאוד זמן, והוא מספר שדווקא שהוא היה בצופים ובנה עם הידיים ועשה יצר כל מיני דברים מאוד מאוד יפים דרך העניין של הבנייה וזה הכישרון שלו, זה היה מקום שהוא ביטא את עצמו ופרח ושמר על המסוגלות העצמית והיכולות שלו לא זמן, ובבית ספר זה היה פחות. אז כלומר, אם גם יש ילד או מישהו מפרות קשב, אתה משמר אזור אחד ששם טוב לו, שם הוא מתפקד, זה מאוד חשוב, זה אולי אפילו יותר חשוב מאשר לקבל עוד 10 נקודות במבחן במתמטיקה. והחוויה שאני טוב במה שאני עושה היא חוויה שבונה מסוגלות, היא חוויה שמקבל, שוב, אם הסביבה אומרת שזה לא שווה וזה שטויות, רק בית ספר שווה, אז כמובן שזה מחליש אותי, אבל אם מתפעלים ובאמת, ואומרים שזה נהדר, ואומרים שזה טוב, אם זה אני יכול להמשיך הלאה, אז כמובן
שבונה, כן. זיהוי האי הירוק, זאת אומרת, הדבר שאני טוב בו. אני תמיד מבקשת, אגב, מהמתאמנים שלי, בטח ובטח עם הורים שבאים עם הילד שלהם או הילדה, להתחיל מה שטוב. כי מה שקורה לצערי הרב, יושבים משהו כמו 20 דקות, ורק שופכים את הדברים הלא טובים שהילד עושה, גם בפני הילד.
נכון.
אני אשמח להגיד לכם שאותי באופן אישי זה מאוד מביך, ואני בעדינות, בעדינות, מבלי לפגוע בהורים ככה, באיזשהו שלב מכוונת בשפה מאוד עדינה, שאומרת משהו כמו, אוקיי, ועכשיו בואו ספרו דבר אחד או שניים טוב על הילד שלכם. והרבה מאוד פעמים זה עצוב לגלות שקשה להורים למצוא את הדבר האחד או שניים הזה.
וזה אחד הסכנות, כי זה כמו ממש חומר רעיל. אם אני חיה בסביבה שכל הזמן אומרת לי מה אני לא, ומה אני לא, ומה אני לא טוב, ומה אני לא, שלא משנה אם מפרט קשב או לא, ברור שזה יפגע בי. ברור שאני לא יכולה לפתח תחושת מסוגלות ותחושת יכולת שכל הזמן אומרי לי מה שאני לא. ואחד הדברים שאנחנו נעשה באימון וגם בתהליך ייעוץ, זה אני אומרת, זה לא חשוב מה אני לא, כל אחד מאיתנו הוא הרבה לא, וזה לא רלוונטי. אם אני לא יודעת לשיר, אני לא אזמרת, אם אני לא יודעת לרוץ מהר, אני לא אהיה בעבודה שאני צריך כוח פיזי. בוא נדבר על מה שאנחנו כן, כי הכן הזה, זה יהיה היסוד, שהוא גם מבחינת עניין, גם מבחינת קישורים, גם מבחינת ערכים, הכן הזה יהיה הבסיס למצוא את מקום העבודה שמתאים לי, שנכון לי, ושם אני יכולה גם להיות אפקטיבית, גם לתת את זה, וגם להרגיש את אותו סיפוק. ויש מעט מאוד אנשים, אני לא אגיד שאין בכלל, אבל מעט מאוד אנשים שהכל אצלם, אין,
זאת אומרת, אפילו מכונית מתניעה בעזרת מה שיש לה.
נכון.
בעזרת מה שיש לה.
נכון.
אני, לפני שהגעתי לכאן, נוצאתי ניוזלטר לקוראים שלי, והודעתי על זה שנסגרה ככה במוקדם מהמתוכנן, סדנה להורים שנקראת לחיות בחוויית הצלחה. 20 הורים נרשמו לסדנה וסגרתי את ההרשמה. יופי. וברכתי בסוף, ככה ממש מתוך הלב, שאני מאוד, אני מאחלת בהצלחה לכולם ואני ממש, היא מבקשת שיתבוננו על הילד או על הילדה שלהם מהמקום של איזושהי תכונה, של איזושהי מתנה של הילד שלהם. כי כל מה שבעצם אנחנו רואים סביב הקושי, ולא שאין קושי, אני מכירה אותו באופן אישי, לא שאין קושי, אבל כשאנחנו, כמו כל דבר, מצביעים בפנס על הקשיים, אנחנו מעצימים אותם.
אין ספק.
ובאמת, אני חושבת שהצעד הראשון הקטן שכל אחד מאיתנו יכול לעשות הוא באמת לזהות מתנה אחת, לזהות משהו שהילד עושה טוב, שהוא אוהב לעשות או שעושה טוב במיוחד, ופשוט ללכת עם זה, להעצים אותו, להגדיל אותו וכו'. אז בואי נחזור רגע לעולם של התעסוקה, הנושא הזה כל כך מרתק, אפשר לגלוש פה שעות. נחזור רגע לעולם התעסוקה, שאלה שאני אשאלת כל הזמן זה, האם נספר ברעיון עבודה שאני מתמודדת עם הפרעת קשב וריכוז?
זו שאלה שעולה בלי סוף. כמובן, כמו בכל דבר, זו תשובה מאוד לא סבוכה. הלוואי בית יכולה להגיד, כן, בטח, אין שום בעיה, תלכו ותגידו וכולם יקבלו את זה ויבינו אתכם ולא תהיה שום בעיה. לצערי הרב, כמובן, שאני לא יכולה להגיד כזה דבר. יש הרבה אנשים שיש להם גם דעות קדומות ושומעים הפרעת קשם או שומעים לקויות למידה, אומרים, מה זה, מה זה הדבר הזה, אז הוא לא מקשיב לי, אז לכולם זה, אז הוא לא יודע ללמוד שום דבר חדש בעבודה, כמובן שזה לא נכון, אבל באמת המילים האלה מאוד מפחידות, ואולם אני צריך להתעסק עם זה. וכמובן שיש אנשים שמאוד כן תומכים וכן מקבלים וכן. קודם כל זה תלוי בבן אדם. הרבה אנשים אומרים לי, אני לא מסוגל לא להגיד. אני ארגיש שרימיתי, אני ארגיש ששיקרתי, אני לא רוצה להתקבל לעבודה ככה, ואני מעדיף לשים על שולחן ולהגיד, ככה אני, כן, קבלו אותי, לא קבלו אותי, אבל מי שהולך לעבודה צריך לדעת עם האהובה, כמובן אפשר לכבד את התפקיד הזה. אני חושבת שלא כדאי, לפעמים אנשים הולכים איתו מאוד רחוק, הייתי לא מספר פעמים שאנשים ממש ישבו מול הבן אדם ושכנעו אותם, כל מה שהם לא טובים, כל מה שהם לא יודעים לעשות טוב, כל מה שהם לא בסדר, כמובן שזה לא תפקיד של מקום עבודה, לא מקום של רעיון, אי אפשר לעשות דבר כזה, זה לא רציני. אני חושבת שכמו בהרבה דברים, איזשהו משהו של אמצע אפשר להגיד. גם לא חייבים להגיד את הכותרת, הרי בדרך כלל הרבה רעיונות מצפים לך להגיד את התכונות החיוביות שלך ואת התכונות השליליות שלך. ואתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, אני טוב, אני חושב שאני מאוד טוב, אני מסור לעבודה ויש בי התלהבות, אני מוכן לעבוד שעות נוספות, יש לי חשיבה יצירתית, יש לי רעיונות, אני מחבר טוב עם אנשים. התכונות היותר חלשות שלי שאני לא תמיד מאורגן, ולפעמים לוקח לי יותר זמן, נגיד, לכתוב או לסיים איזשהו מסמך. מה, אתה יכול להזכיר את התכונות שיותר קשות בתוך כדי רון, גם בלי לתת להם כותרת. כי מה קורה? רבי קובע יכול לא תצליח להסתיר את זה. אתה תראה ויראו שאתה מבולגן או אתה מאחר, או יראו שקשה לך לבסט אותו, הכל יושב עצבני בישיבות, אוקיי? אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שגם אם אתה מעלה בעיות וקשיים, כדאי שתגיד להם פתרון. לדוגמה, אני יודע שהרבה זמן לוקח לי קצת יותר זמן, נגיד, לסיים מסמך, אבל אני לוקח את זה אחריות מלאה, ושיש כאלה דברים, אני לוקח את זה הביתה ועובד שעות נוספות, ולא מבקש את זה מקום עבודה, והאחריות שלי לתת את המסמך בזמן. כלומר, גם אם יש קשיים להבין ש... לא עושה לכם הנחות, אם העבודה דורשת 1, 2, 3, אנחנו צריכים לעשות 1, 2, 3. אם אתה לא יכול לעמוד בהם, אז ילך למקום עבודה הזה, ילך למקום עבודה אחר. שוב, זה לא מטפל בך.
עד לפני 8 שנים הייתי במשאבי אנוש בארגון הייטק גדול, עסקתי גם בתחום הגיוס, ואני מכירה את הנושא הזה מבפנים, היטב היטב. אני מאמינה, באמת, כמי שמראינה המון אנשים, זה שאדם מוכר את עצמו כפי שהוא מאמין.
נכון.
You are who you believe you are, אמר מי שאמר. וכשאדם מאמין שהוא, בתפיסה שלו את עצמו, מסוגל, הוא מתנהג ומסוגל, הוא מוכר את עצמו ככזה. וכמובן שבדרך שאת הצגת את הדברים, על פניו נשמע שמי שממולו של המועמד, יש משאבי אנוש, אמור לקלוט את זה. לא תמיד הדבר נכון, ולכן זה באמת מקשה על אנשים, להיות אמיתיים. אני אגב פוגשת את זה גם עם מתאמנים שלי שמגיעים לפני גיוס, מאוד מתלבטים, זה אמנם לא הנושא שלנו,
נכון.
אלא תהיה לנו מומחית אחרת, כן. של גיוס, גיוס לצה"ל,
כן.
אבל גם שם, והנושאים האלה מאוד כואבים,
כן.
כי בפועל, היום מתאמן שלי, שהוא עם הפרעת קשב, שסירב להגיד בצבא שיש לו הפרעת קשב, מתמודד היום בקורס עם קשיים מאוד גדולים,
mm-hmm.
ומה שלא הגייסת איתו, מאוד קשה לך עכשיו להתחיל להכניס את זה לתיק האישי,
כן.
שלך.
ומשנה שבצבא יש דווקא הרבה פתיחות גם במקומות עבודה אני חושבת הרבה יותר מפעם גם מתעניינים באיך אתה מתפקד פחות הכותרת היא כל כך משנה אני כזה או כזה אתה אין טעם שתלך לעבודה שאתה לא חושב שאתה יכול to deliver לתת את ה... עכשיו איך תעשה את זה? זה באמת שאלה הרבה פעמים הקשיים הם בעיקר בתהליך ההתחלה ואם בתהליך ההתחלה אתה מוכן לזה אתה מבין שיקרה לך יותר זמן ללמוד אתה צריך להשקיע יותר שעות, אתה צריך להיות יותר זמן לעבודה, אתה צריך לעשות שיטות אחרות. הרבה פעמים זה הפחד להיות שונה. אחת הדוגמה ממישהי שליוויתי אותה, היא צריכה לעבוד במעבדה, והיא אמרה, אתם לא יכולים להראות איך להפעיל את כל המכשירים, והיא לא זוכרת כלום, והיא בהסתר, אז היא אמרת, תרשמי. אני אמרת, אבל אף אחד לא רושם, כולנו קבוצה חדשה, ואף אחד לא רושם, כולם רואים איזה כפתור אדום, ורוסים ככה, והם זוכרים, אני לא. אוקיי? אז אמרת, אוקיי, אז יש לו... אולי זה לא נעים, נגיד, אפשר להקליט, תבקש להקליט היום במכשיר הטלפון, אפשר לרשום מה שנוח לך, אבל את יכולה, נגיד, זה קצת לא נעים להיות אחרת, אבל קצת יותר, פחות נעים שאת באה לעשות עבודה, עכשיו את לא יודעת איך להפעיל את המכשירים, אוקיי? אז את יכולה לבוא מוקדם בבוקר ולעשות חזרה לפני שכולם באים, ולשאר לעשות חזרה מאוחר בערב, וכן לרשום לך, או כן להקליט, ולשמוע עוד פעם משהו לעשות. כלומר, את צריכה למצוא פתרון כדי לעשות עבודה. אף אחד לא ייקח משהו לעבודה אם הוא לא יעשה את הדברים, אבל את התהליך, יכול להיות שאת התהליך כדי לרכוש את היכולת להשתלט על עבודה, יצטרך להיות תהליך שונה מדבר אחד. אני חושבת ככה, סיפורים פחות טובים, אנשים שלא לא היו מוכנים לעשות, כמו לדוגמה מישהו שהיה עורך בעיתון ונתן כל מיני כותרות, והיה צריך, כתב להם משגיאות כתיב. והיה צריך פשוט אפילו תוכנה כמו וורד, כמו תוכנה שעובד, ששם לא היה צריך להתקין זה מבחוץ. הוא לא רצה שידעו שהוא שונה. כלומר, לא תמיד אני נכנס למחשב ורואה, וכמובן בסופו של דבר, אחרי שפעם יש לו שעושה שגיאות הוא פותר. אז מה בתעסוקה זה עניין של אלטרנטיבות? מה לעומת מה?
כמו כל דבר, נתחיל מהבית, וגם פה, מפני שהיום הפרעת קשב, כפי שאנחנו יודעות, היא תורשתית ברובה, הורים מאובחנים בעקבות הילדים ולא להפך, ואז ילד, ברגע שילד יש לו הפרעת קשב, אני רואה את הגישות השונות של ההורים.
כן.
יש הורים שמיד מתכוונים להסתיר ולא להגיד, והילד יודע, אומרים לי בטלפון, אפילו לפני שמגיעים, שהילד לא ידע שהוא בא לעשות מבדק מוקסו, שהילד לא ידע שהוא בא לעשות מבדק להפרעת קשב. שהוא לא ישמע את המילה הזאת, ואני לא מוכנה לשים את המשחק הזה. אני תמיד עובדת עם ההורים קודם, כדי שהתפיסה שלהם את הפרעת הקשב תהיה כזו נכונה, שתעבוד בשביל הילד שלהם,
כן.
ולא הפוך. ומהמקום הזה, הילד מקבל את זה לא כמו מי שיש לו איזה מחלה שצריך להסתיר.
כי הילד קולט את הטון, את היחד. השאלה איך אתה אומר את הדברים. הרי ילד לכשעצמו הוא לא יודע כלום. הוא מסתכל עליך והוא יודע שבחוד שהוא קטן אם לפחד, אם לסמוך, אם זה עצוב, אם זה נורא והיום. והוא קולט את... יש על רמות ילדים, הוא קולטים את המחרית שיש לך.
ילדים, כמה שהם קטנים, אפשר לראות שכשמסבירים להם דברים בצורה נכונה, הם הופכים להיות, אני תמיד אומרת, כמו רופא קטן, כמו רופא. ילד קטן, אבל שהוא רופא. והוא מדקלם את ההפרעה, את הביטויים שלה, כן, בצורה הכי אותנטית. בצורה אמיתית, טבעית לגמרי, שלא צריך להסתיר שום דבר, שלא צריך להתבייש בזה. לא, אין שום עניין שלא להגיד בבית הספר, הרבה פעמים הורים רוצים להסתיר את הנושא.
יחד אני חושב שצריך לחשוב שיש בו גם אבל, אין מה לעשות, שוב גם כן, מקרה של השבוע, זה גרום לטווח קצר, אמא שגילתה שהבת שלה, והיא מטפלת ומודדת, ויחד זה עם שוק, וזה כאב. כמו כולנו רוצים שהדים שלנו יהיו כמו כולם, יצליחו כמו כולם, הפחד הזה, מה יקרה איתם, הם יסתדרו, אולי הם יסבלו, אולי לא למקום בעולם, אולי לא יתחתנו איתם, אולי הם לא יצליחו. הפחד הזה הוא פחד מאוד טבעי, ויש את זה גם לאנשים וגם להורים וגם לילדים, ואני חושבת שכן, בתוך התהליכים צריך להבין שהרבה פעמים מדובר משהו כואב, וצריך להיות מקום לאבל, לשוק, לכאב, לפחד, לתחושות המאוד קשות, ולעשות אותם בתוך הדבר הזה.
זה בתחילת הדרך, זה החלום ושברון. הוא בתחילת הדרך ככה בשלבים של האבחון, ובאמת כל אחד כמה זמן הוא נמצא בכל שלב בתהליך האבל. אבל אנחנו כבר אחרי, אנחנו כבר הרבה אחרי, אנחנו כבר בעולם עבודה, אם את זוכרת.
יש יתרון של הסכנים, את רואה?
בדיוק, את רואה?
לא תמיד התחלנו.
ואני חוזרת באמת למקום של ארגונים ממנו אני באה, כי התשוקה הגדולה היא באמת לקיים תוכנית ליווי והדרכה בתוך ארגונים, שתעבוד מצד אחד עם העובדים שמתמודדים בעצמם עם הפרעת קשב, ולא ממש יודעים עליהם כלים איך לשרוד את עולם העבודה ולהתפתח בו באמת עם חוויות של הצלחה ולהצמיד במקום עבודה, לזוז בתוך תפקידים בארגון או כל דבר אחר, אבל להיות שם בחוויית הצלחה, לבין המנהלים שלהם שלעיתים גם הם מתמודדים עם הפרעת קשב בעצמם, לעיתים ממקום של בורות, פשוט לא מכירים את הנושא ולא מבינים למה קורה מה שקורה, ובדיוק כמו בסכרת או בכל תופעה אחרת, צריך ללמוד מפני שהתנהגותית, צריך ללמוד, שני הצדדים צריכים ללמוד להתנהג, ומפני שבאמת אני חושבת מיטב המוחות נמצאים במקום הזה, בסביבות הייטק, בסביבות יזמיות כפי שאמרת, יצרניות יצירתיות בתחומי המשחק והקולנוע, והאולפן שאנחנו יושבים פה, אני חושבת, יש בו אווירה מיוחדת סביב זה.
וזה
מה שעושה את הדברים מאוד מאוד מיוחדים, זה כיף, כי אנחנו לרגע נסחפנו לקשיים, לאתגרים, כי באמת זה מה שקורה שם מצד אחד, מצד שני לא נשכח, כמו שאמרתי קודם, את המתנות.
נכון.
כי לחיות עם אדם עם הפרעת קשב מאובחן, מטופל נכון, חוויה מדהימה, חוויה מדהימה כשהוא לומד להתנהג, כשהוא רוכש את הכלים.
כדי לך לספר לך סיפור.
כי בלי התשוקה הזאת.
ואין שום דבר. ואחד הסדנאות שעשיתי, וזה היה באמת במסגרת הפרויקט הזה המדהים, שנקרא מאקדמיה לקריירה בתל חי, בשיתוף דרך אגב עם ביטוח לאומי, שמאוד תמך בפרויקט הזה, והמחקר שאני עלה פרופסור אולנה זה סיביליה, שליוותה את הדבר הזה. עשינו סדנת הכנה באחד מחברות הקלינטק הגדולות, והמנהל שם אמר, אני בכוונה לוקח אנשים בוגרי תל חי עם הפרעות קשב וריכוז. כי אני יודע שאולי הם לא תמיד יעשו לי את הדוח בזמן, ואולי כל מיני ככה יחול לישיבה, אבל שנצטרך רעיון מקורי איך לפתור בעיות, וכל יום יש לי 100 בעיות, אני יודע שרוב הסיכויים שאנשים ייתנו לי את הרעיון, ובגלל זה אני לוקח אותם. זאת אומרת, צריך להגיע לסביבה שיש לך יתרון בה ולמצוא את הדבר. ואז באמת, הסדנה נעשתה עם מנהלים שבאמת הם פרבו, מה אני יכול להגיד לו? אני לא יכול להגיד לו, ייפגע. ואומרת, אתה יכול לצורך לגלל מה שאתה עושה לכל בן אדם אחר, הוא צריך לעבוד. זה לא אומר שאתה יכול להושיט לו יד ולעזור במקומות מסוימים. עוד דוגמה שככה עולה בדעתי, עם מנהל בלשכה לסטטיסטיקה, היה משהו של באמת, היה עובד מצוין, אבל אף פעם לא מילא דוחות בזמן, אף פעם לא ידע. והיה תירוצים, והוא היה נעלב שהוא מזכיר לו, והוא היה נעלב מה הוא לא סומך עליו, וכבר נסה שם בתוך שמישהו אפשר לצאת מזה. ועד שבאמת אפשר היה לשים בשולחן, אתה עובד מצוין, אתה עושה את עבודה שלך נהדרת, יש לך בעיה במילוי גוחות, ואז על הרעיון, בוא נעשה ישיבה חודשית, באותה ישיבה נעשה עדכון, וגם נמלא את הדוח ונוציא את זה בכלל. וזה עבד סיפור נהדר, והיה גם הזדמנות להיפגש. כלומר, לפעמים בעיה קטנה, מתנפחת ומשבשת את כל העניין, שאם פשוט ברמה טכנית מטפלים בזמן ומטפלים נכון, היא יכולה מאוד לעזור.
נכון. אז חבר'ה, אם אתם מבין המאזינים של הצופים שלנו כאן, מעסיקים במקרה עובד, והוא איש מחירות, והוא מעט אימפולסיבי, או הוא לא מגיע בזמן לעבודה, או לא מילא את הדוח שהוא צריך למלא את הדוח, אבל התפוקות שהוא נותן במחירות גבוהות, אל תפטרו אותו, הוא בדיוק עובד שאתם צריכים. אז קצת כלים, אימון אישי מעט אולי, ידע נוסף לכם עושה את כל ההבדל.
וגם ההבנה, שאם מישהו נגיד הוא אימפולסיבי ופותח לה את הפה ואיך הוא מעיז, אבל הוא מנהל נהדר את הפרויקט הזה, זה לא בגלל שהוא מזלזל בי, זה בגלל שהוא קולט אחרת את החיים, יש לו בעיות ויסות ועדיין זה עושה אותו עובד טוב.
נכון. אז האם, מה שאנחנו ככה הרבה פעמים עושים, התאמות, נכון? המושג התאמות הוא מושג ככה שגור בעולם הפרעות הקשב. האם אנחנו צריכים לעשות התאמה לסביבת עבודה לאדם עם הפרעת קשב?
הרבה פעמים כן, ואפילו משרד התמ"ת יש לו אגף מיוחד, יש אגף לאנשים הפרעות ועם לקויי למידה, והוא אפילו תומך בעניין של התמ"ת. למשל, אחד הדברים הבסיסיים שאנשים מבקשים, הם מאוד סובלים מרעשים סביבתיים, וקשה להם מאוד, והם מבקשים חדר סגור, או מבקשים לשבת עם אוזניות, או מבקשים מסך מחשב יותר גדול, ויש אפשרות למעסיקים לפנות למשרד התמ"ת, ולקבל איזושהי תמיכה, לקבל איזושהי עזרה לדבר הזה. לדוגמה, כמו לבנות קירות גבס כדי לאפשר לבן אדם למצב תרעת, או אוזניות מיוחדות, או מכשיר שעושה רעש לבן או רעש אפור או דברים מהסוג הזה. העולם הטכנולוגי באמת מאפשר לנו הרבה מאוד התאמות. חלק מהתאמות צריכים להיות שלי. לדוגמה, אם אני יותר מרוכז בבוקר, אולי עדיף לי לבוא מוקדם ולעשות את העבודה הרוטינית שלי הקשה לפני שכולם באים, אחר כך אני יכולה לשבת עם החרבה וקצת זה. או לשקט את השעות, את הימים, את הפעולות, אם זה לבקש עזרה מאנשים, אם זה לערוך פיילים בצורה טובה. למשל, לביץ פעם רופאה מבריקה, שלא יכלה שוב, משום אני עושה את המסמכים שלה, כי הייתה עושה משום מסוים בפיילים במחשב, ולך תדע מה זה. ופשוט הבנו לה איך להגיד את הדברים בתוך המחשב. לכתוב, כן, זה הפגישה עם רותי שהייתה בשעה 5, וגם בשעה תשים לה אדומה, ואני צריכה לדבר איתה על הילדים שלה, אני לא יודעת משהו כזה. לתת את כל הפרטים, ולפעמים הטכניקות המאוד פשוטות האלה עושות את כל ההבדל בין הצלחה לבין כישלון. אבל שוב, התנאי הכניסה, בכלל לסגל את ההתאמות, זה קבלה. להבין שאני צריכה את הדברים אחרת, ולא להתבייש ולא להסתיר את זה.
אני אומר שלא כל סביבת עבודה אחת מתאימה לאדם אחר עם הפרעת קשב.
בהחלט.
בכלל, אני חושבת שכל אדם צריך ללמוד להכיר את הפרעת הקשב הספציפית שלו, יותר נכון את הביטויים של הפרעת הקשב בחיים שלו, בין אם בעבודה ובמערכות יחסים, במשפחה וכולי.
וגם לא רק את הבעיה, כי לא לכל בעיה זאת הפתרון, זה תמיד, אני חושבת, אנחנו רואים את זה הרבה בדוחות, שזה די ככה, תמיד אני מלא בתמיה, אוקיי, הבן אדם יש לו את ההפרעה הזאת הזאת, 25 תוספת זמן, מי אמר? אולי 35, אולי 20, אולי... הפרעה, נגיד יש לי הפרעת זיכרון, זה לא אומר מה צריך לעשות. אם אני בקשר טוב, אם אני ייצור חברתי, אני אשאל אנשים אחרים, אם אני מאוד אובססיבית ומסודרת, אני אשמור לי את הכל מסודר, אני מאוד טכנולוגית, אני מצא אמצעים טכנולוגיים. אם אני מעדיפה חיים שקטים וזה, אני אקח פחות על עצמי ויעשה פחות דברים וככה אזכור אותם יותר. הפתרון הוא לא תלוי רק בבעיה. שוב, הפתרון תלוי בסך הכל המשאבים האחרים שעומדים בשבילי. את הבעיה, אין לי מה לעשות, ויש לי בעיית זיכרון, בעיית התארגנות, אין לי מה לעשות, אבל אני צריכה להיות, כמו שאמרת, מה הכוחות, מה המתנות, מה המשאבים האחרים שעומדים לשבילי, כדי שאז אני אוכל לפתור את הבעיה.
אז הרבה פעמים אנשים, באמת, אותם אלה שעוצרים ושואלים את עצמם, באמת, מי הם רוצים להיות או במה לעסוק, אני הרבה פעמים שומעת, תראי, אני שונא להיות שכיר, אני מאוד אוהב להיות עצמאי, אחד שלי. אני לא יודע, אני נורא קשה לי בארגון
וכו',
אז מה אתה
מצא להם? תראה, אני חושבת שהדבר ראשון זה צריך קודם כל להבין את הסיטואציה. אם אתה שכיר, מה הבעיות שלך, מה אתה מרוויח, ואם אתה עצמאי, מה הבעיות ומה אתה מרוויח. עכשיו, אם אתה חלש במשהו, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אז זה יהיה, אז אני לא אחזור ללקוחות שלי, או אני לא יודעת מה, לא אבוא לפגישות, או לא אתן להם את מה שהבטחתי לתת, זה לא יעבוד, כי מהם אותי מובטל. הפתרון הוא, הרבה פעמים אני אומרת, וזה היתרון של עצמי, שאתה באמת יכול לבחור את העיסוקים שלך, מה שאתה לא טוב, תן למישהו אחר. אני זוכרת באחד,
אאוטסורסינג,
באחד הרעיונות שראינו, היה מחקר גדול שחקרו יזמים בארצות הברית ובבריטניה, ובדקו למה הם יזמים טובים, אחד האנשים, זוכרת שראינו אותם, אמר, אתה יודע למה אני טוב? כי אני בטוח שאני הבן אדם האחרון לעשות העבודה, ברור שאני הכי גרוע. אז דבר ראשון שמגיע לתפקיד, אני תכף הולך בארגון וחושב למי לתת אותו, והוא יעשה יותר טוב ממני. הוא גם אמר, גם אני כל החיים שלי הייתי צריך עזרה, ותמיד ידעתי לבקש מהילדה שכתבה יפה ומהמורה שתהיה מוכנה להיות סבלנית אליי, אני פיתחתי את הזהות הזאת מי לבקש ממה, ואז היום אני יודע בדיוק איזה אנשים לזכור ומה לבקש ממי, וזה מאוד עוזר לי בניהול. כלומר, אותם קשיים הם בנו אותך. למשל, אחד לדוגמה, להיעזר, גם אם זה לא מקובל. היה לי פעם, הבאתי מישהו שחקן, איש מאוד מוכשר, שגם הדריך נוער בסיכון, אבל מה, היה ממש, רצה לעשות את המקצוע מרוב יידיש, כי שום חשבונית הוא לא שלח בזמן, כי לא לקח את מה שחייבים לו, קיבל דוחות בכל מקום, לא שילם אותם. ועד ששכנעתי אותו לקחת מזכירה עוזרת אישון, הוא אומר, אין דבר כזה, אין, אלה שחקנים אין דבר כזה. אמרתי, אתה צודק, אבל לך, אם אתה רוצה להיות שחקן, יהיה. אם אתה רוצה להמשיך את העצמות שלך ואת הפרינק, בדרך כלל הבעיה זה בדברים מנהליים, בדברים רוטיניים, בדברים שקשורים בכספים, בתפסים, בדברים כאלה. קח מישהו שיעשה את זה בשבילך, ואתתי לכם היצירתיות עם הכתיבה ועם הדברים שאתה מוציא ועם היזמות, אבל שיהיה לך בקס אופי שיענה לך על הדברים.
מעבר לעניין, אני מאוד מסכימה עם הנושא של outsourcing, תמיד אומרת, כן. Do what you do best, or what you love to do, and outsource the rest. אבל בעיניי זה מאוד חשוב עם הפרעות קשב וריכוז, אבל לא רק כשמדובר נכון. בבעלי עסקים, אם אנחנו רוצים להתמקד בקור ביזנס שלנו, נכון. ממש לא אפקטיבי להתעסק בכל אלה. אז נכון. במילה עסקית, כלכלית, מאוד אפקטיבי לעשות את הצד הזה. איך עושים מרכז הערכה? איך מתמודד עדיין הפרעת קשב במרכז הערכה, שזה פעמים חלק...
זה מאוד מאוד לא פשוט. כי כמו עד עכשיו מה זה מרכז הערכה? מרכז הערכה אומר, יש לי אב טיפוס, יש לי הגדרה מאוד קונפורמית ושמרנית, מה הבן אדם הזה צריך לעשות, איך הוא צריך לראות, אני בודק מי נכנס לקופסה הזאת, מי שמרנס לקופסה, החוצה. אז קודם כל, בייד דפינישן, ברור שמדובר מישהו שהוא אחר, חושב אחרת, עושה אחרת, הוא קצת בעייתי. אז כבר בייד דפינישן זה בעיה.
אלא אם הוא מועמד לתפקיד של מנהל מכירות, ושם... כל הפשן וכל הדינמיות של אותו אדם באים לידי ביטוי, יכול להיות שם הוא יבלוט.
נכון. Okay. עכשיו, אחד הדברים זה, א', כן להתכונן, כן לדעת דברים על החברה, כן לדעת מרכז הערכה, איזה מבחנים, איזה דברים להתכונן. לזה עוטף אני יכול ליפול. הרבה פעמים ההמלצה היא כן להגיד שאני בהפרעת קשב, אני צריך הפסקות יותר, אני צריך אולי הערכת זמן, אני צריך לעשות את הדברים בפעמיים. יש איזה הרבה מאוד ויכוחים אם לשתף את המעסיק בזה, לא לשתף את המעסיק בזה, בסך הכל יש לך זכות לפרטיות, כי ההנחה היא, זה לא שאותנים לך תנאים מיוחדים, ואז אומרים, שהם אומרים, אוקיי, אני אתן לך תנאים מיוחדים פה, אני צריך לתת להם תנאים מיוחדים בעבודה, זה לא בדיוק אותו דבר, כי ההנחה שבתנאים האלה אתה לא מוציא את מיטבך, ובתנאים אחרים אתה כן יכול לצאת מיטבך. לצערי הרב, הרבה מאוד אנשים לא מצליחים לראות את הכישורים ואת היכולות שלהם במרכזי הערכה סטנדרטיים, ואז ההמלצה שלי תתחיל בחברות קטנות, תתחיל במקומות שיש יחס אישי, תתחיל בחברות שאין עוד 10 ו-20 כמוך, אבל אתה צריך להתאים את עצמך, ואז במקום הזה תהיה טוב, תבנה המלצות, תמשיך הלאה. כמובן, כדאי לנסות, וגם ברגע שאתה מנסה מרכזי הערכה יותר מפעם אחת, ואתה עושה ומתאמן ורואה מה קורה, אתה יכול לדעת איפה אתה טוב, איפה אתה לא טוב, וגם לתקן וללמוד, כי בסך הכל יכול להיות שאני...
להתכונן ולהשתפר.
בדיוק. יכול להיות שאני ללמוד ולהשתפר היא באמת טובה.
תוך כדי שאת מתארת, אני ככה חושבת שמרבית הארגונים הגדולים משתמשים במרכזי הערכה, ושם יש בעלי תפקידים רבים, כמו שאמרנו קודם, הייטק וסביבות אחרות, שמתמודדים עם הפרעת קשב, ופגשתי לא מעט אנשים שבהחלט לא עברו את התהליכים האלה, מהסיבות האלה. כן. לא תמיד יודעים להצביע על הדבר האמיתי, mm-hmm. בוודאי, גם לא אם יש משהו באנוש לא יודע, כן. לא מודע. אני תפילה בדיוק, אני תפילה ששני הצדדים ילמדו לעשות את העבודה באמת לטובת שני הצדדים לטובת המשק בכלל, ושבאמת למרות המודעות ההולכת וגוברת, גם כאן יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, גם באופן אישי וגם בארגונים, ואני אהיה מאושרת לדעת שארגונים מרימים את הכפפה ומכניסים ככה
מקום משלחות אישית וחברתית, ויש לו הרבה השלכות.
ואני סקרנית קצת ככה לשמוע על הספר, קראתי שהספר הזה נכתב במשך הרבה שנים.
כן.
וככה הרגשתי בפרקים שקראתי שאני ממש נוסעת איתכם את מסע החיים שלכם בפרקים האלה, ומה תכנן מביא שתי נשים ככה באמצע החיים לכתוב על הסיפור האישי שלהם?
זו שאלה מצוינת. אני חושבת שזה כמו הרבה דברים טובים, נולד ככה די במקרה. הורית, אנחנו שנינו היינו, אנחנו חברות בעמותה שנקראת לשם, בהנהלה, הכרנו שם, לא הכרנו טוב, והיא ככה ניגשה אליי ואמרה, חשבתי לה נכתב משהו, ואני בדיוק באותו שבוע נפגשתי עם חברות, ואמרתי, יודעים מה, אני זהו, אני כל שנתיים שלוש צריכה משהו חדש, הגיע זמן למשהו חדש, עוד מה, אני אעשה אולי, אני אכתוב משהו, זה ממש היה באותו שבוע, אמרתי, בוא ניפגש, וזה פשוט נבע, לא בצורה מתכננת, לא למחלקות, ואז הנה כל מיני ניסיונות, הקלטנו את עצמנו, כתבנו ביחד, הפרדנו, חיברנו, ובסוף הגיע מצב שאנחנו ממש ככה, כל אחד משלימת המשפט של השנייה, ואנחנו קוראות קטע, לא ברור לנו מי כתב, אז כלומר זה איזה צורף פנימי, נפשי, לא רציונלי, לא חשבנו מה ש... לבעשה, בשנה האחרונה, ממש העיכוב של הספר, השנה שלמה לא הוצאנו רק מהפחד שהוא יצא, אמרנו אולי, אני לפחות אמרתי, כתבתי את זה, זה למדתי המון על עצמי, זה שיפר את היכולת שלי, אני במגע יותר טוב עם עצמי, זה הריפוי נהדר בשבילי, מה אני צריכה שכולם ידעו את זה, זה מספיק. ואז הכנו שאנחנו כן, כמובן מוציאו את הספר, שגרל שיש לנו באמת מה לתרום. עצם זה שעברנו כבר דרך של עשרות שנים עם הפרעות קשב, ועברנו הרבה מעגלים, גם של לימודים, גם של עבודה, גם של הורות וזוגיות וחברות, ויש לנו רגשו שאנחנו רוצים לשתף אנשים, קודם כל בחוויה, שגם אנשים הפרעות קשב בעצמה וגם אנשים מסביבם יבינו את החוויה הזאת, זו חוויה מורכבת, היא מאוד לא חד-ממדית, זה לא רק קשב, יש לזה הרבה דברים מסביב. ובית מהניסיון, כיוון ששנינו עובדות עם אנשים הפרעות קשב, מהניסיון שלנו אנחנו אומרות, בואו ותראו, יש לנו טיפים לתת, יש לנו דברים שאנחנו רוצים את הפתרונות, ועצם השיתוף במסע שאנחנו כבר מקווים, ובינתיים מקבלים תגובות כאלה, מקבלים לעניין הזה.
באמת אני אוסיף על המשוב, ואני קוראת המון ספרים, כמובן על הפרעות קשב וריכוז כאשת מקצוע, ואני חייבת להגיד שמה שמיוחד בעיניי בספר שלכם, זה באמת השיתוף, הדיאלוג הזה, הוא מרגש אותי, הדיאלוג הזה שקיים בין שתיכן במהלך הכתיבה, ובצד השני המבט המחקרי של זה, זה ממש מרתק בעיניי, כיסיתן את כל תחומי החיים שלכם.
לא עושה לקח 5 שנים, אתה רוצה שקטן לקח 5 שנים, עבודה כל שבוע, קבוע, מושש בבוקר, פעם בשבוע.
הספר לא מוגדר מגדרי, אבל ממש ממיצה על גם נשים מאוד מאוד לקרוא את הספר.
ואז להיות אימא עם הפרעות קשב, לקרוא את למידה ובנזום.
וכאן לא מרגישים שהזמן חולף, אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכם. תודה רבה לאורלי.
תודה רבה.
תודה רבה לניצן ששחרר אותך ביום הנישואים שלכם, ומזל טוב.
תודה רבה.
אנחנו עוד נתראה בהמשך.
בשמחה. תודה רבה.
תודה.
ביי.
יש לנו תוכנית חגיגית היום, אני שמחה לארח כאן את שירה, את אודליה ואת עמוס איתנו, והמכנה המשותף שלכם, כולכם בעלי עסקים, הפרעות קשב וריכוז.
שגאים בזה.
ש? גאים בזה, גאים, הפרעות קשב גאים בזה.
מתפקדים עם זה.
מתפקדים עם זה. אז בואו ספרו מילה, במה אתם עוסקים?
מה העסק שלכם?
אני איש שיווק. והעסק שלי נקרא מכון השיווק הישראלי.
אוקיי.
שמי שירה כץ, והעסק שלי קוראים לו לרזות מחוץ לקופסה. אני מלמדת נשים לרזות ללא דיאטה, ובעיקר בעיקר לעבוד על דימוי הגוף שלהן ולאהוב את עצמן בכל, ולבטא את עצמן בכל דרך אפשרית, גופנית, רגשית, תודעתית בעיקר.
תודה. אודליה.
שמי אודליה ברזילאי, אני אדריכלית פנים, אני עוסקת בתכנון ועיצוב של בתים, משרדים, ובעיקר שיפוצים.
אז מתי גיליתם שיש לכם הפרעת קשב?
שתינו בשיפוצים,
שמת לב? שמת לב, אחת של הגוף ואחת של...
כן.
אז מתי גיליתם אפרופו שיפוצים שיש לכם הפרעת קשב?
אני גיליתי, גילו לי את הפרעת קשב שלי אחרי הצבא, תקופת הבית ספר הייתה לא קלה. ואחרי הצבא לאחי הייתה חברה טובה שהיא קלינאית תקשורת, ובעצם היא אמרה שיש פה איזושהי בעיה. לפני בערך 20 שנה זה לא היה מקובל כמו היום.
נכון.
אני האמת היא לקחתי את עצמי לבדוק את העניין, כי הלכתי לאוניברסיטה והייתי הבטחה מאוד גדולה והיה לי פוטנציאל מאוד מאוד גדול. כן, היה פוטנציאל והיה שוב פער מאוד גדול, ופשוט לקחתי את עצמי כי הייתי חייבת לאשר לעצמי שבעצם אני לא טיפשה, וזה היה אחת המתנות הגדולות שנתתי לעצמי, שהיא פשוט אמרה לי, וואו, תקשיבי, זה את גאון, זה פשוט פול גז בנוטרל.
וואו, התחושה הייתה נהדרת, האבחון.
התחושה של האבחון מצד אחד נהדרת, מצד שני להבין באיזה פער חיים כל החיים, ולדעת שזה שמישהו אמר לך, תקשיב, בסך הכל אתה באמת נורא מוכשר ויכול, לא אומר שלא תצטרך ללכת את הדרך ולהתמודד, עם כל הקשיים, אבל אני חושבת שההכרה בזה היא מאוד משמעותית. כן.
המילה פוטנציאל היא אחת המילים היותר שגורות בפיהם או בחוויה של אנשים הפרעות קשב, כי הפרעת קשב היא הפרעה של פערים, ובאמת יש איזשהו פער בין הפוטנציאל, בין היכולת לבין הביצועים בפועל, וזה מה שבעצם חווית.
ומתי גילו
אצלך?
לא מזמן, בגיל 57 בלבד, עד אז לא ידעתי שיש דבר כזה, ובטח לא שלי יש דבר כזה.
בסדר, יש לך עוד חיים שלמים
להפיר
את זה.
זה היה לפני שנתיים. אני קראתי כתבה בעיתון, שמדברת על הפרעת קשב, והיה שם רשימת הסימפטומים. אני קורא, רגע, הלו, הכל יש לי. הלכתי להיבדק, ואמרו לי, אתה קלאסי. בקיצור, 57 שנה עברתי בלי הפרעת קשב, זאת אומרת, בלי לדעת שיש דבר כזה, ומאז אני בן אדם עם הפרעת קשב, כי עכשיו אני יודע.
יש כמה דברים מאוד מעניינים עד הגיל הזה. זה לא הפריע לך.
המעניין הוא שעשיתי המון דברים. זאת אומרת,
אני
לא מזמן, את לא תאמיני, לא מזמן ישבתי עם קואוצ'ר, והוא אמר לי, תעשה בבקשה רשימה של כל העיסוקים השונים שעשית בחייך הבוגרים. עיסוקים זה אומר משהו שעבדת, והרווחת כסף, או שעבדת לשם כסף. עשיתי את הרשימה הקצרה, יצא לי 50. 50 עיסוקים שונים, לא 50 לקוחות.
כל שנה עבדת בערך, כל שנה עיסוק.
זה חלק מעניין, לא רק עיסוקים החלפתי, עוד הרבה דברים אחרי. עברתי דירות, מה שאתם רוצים.
אני מניחה שעשית כמה עיסוקים בזמנים, נכון?
ודאי. זה כולנו עושים, כן.
החלפת הרבה דברים בדרך.
החלפתי הרבה דברים.
החלפת עבודות.
ועוד כל מיני דברים שהחלפתי, וכן, זה חלק מהעניין. גם בנות זוג. כן.
מה אנחנו לומדים מזה? שהפרעת הקשב נוגעת בכל תחומי החיים. נגע בעבודה, נגע במערכות יחסים.
כנראה שלגמרי, כן. כן. ואולי הבעיה הכי קשה, זה שהסביבה בכלל לא מבינה למה אתה שונה. זאת אומרת, להם נראה שאתה קצת קוקו, ולי נראה שהכל בסדר, זה...
הפרעה שקופה קוראים לזה. לא רואים, רואים, מרגישים, לא רואים ממחוץ. שום דבר, אדם הפרעה קשב נראה רגיל, לא? מקסימום זוויתי, אם הוא כזה.
בחלקו?
לא כולם.
כאילו משהו שגם מאוד חשוב להגיד, מדברים על הפרעת קשב, על הפרעת קשב כאיזה כותרת, בסופו של דבר מתלווה לזה אישיות. ו... אחד יכול לעבור 80 דירות ואחד יכול להיות עם הפרעת קשב ולעבור שתי דירות או רק שתי עבודות, כלומר זה יצא בדברים שונים בהתאם לאישיות של האדם. היא לא הפרעה שאצל כולם היא תופיע באותו.
הביטויים של הפרעת הקשב משתנים מאדם לאדם. אז באמת, איפה פוגשת אתכם הפרעת הקשב שלכם? איך היא באה לידי ביטוי בחיים שלכם, בעסק שלכם? כי מה שמשותף לשלושתכם, שלושתכם בעלי עסקים. אז איפה אתם פוגשים את ההפרעה? איפה היא פוגשת אתכם בעסק שלכם?
איפה היא פוגשת אותי, תצטרכי לשאול אותה, אבל אני יענה לך, אני באמת חושבת שלהיות עצמאית, מה שנקרא ההפרעה דחפה לזה, בגלל שכמו שבילדות ובבגרות בעצם לא הצלחתי להתאים את עצמי לאף קופסה שכולם הצליחו להתאים את עצמם, אז באיזשהו שלב הבחירה השפויה הייתה לבחור בעצמי. וללכת עם החוזקות שלי, וללכת ללמוד, ולמדתי הרבה, אבל ללכת ללמוד במקומות שאני יכולה ללמוד בהם, שהם תומכים בחוזקות.
מבחינת המסגרת?
מבחינת המסגרת, כן, במקומות שתומכים. קודם כל זה צריך להיות משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, נורא נורא מעניין אותי, וסופר אמביציה להציג את זה, לא רק בשביל התואר, לא רק בשביל התעודה.
שאם לא כן לא תתמיד.
שאם לא כן אין סיכוי שאני אתמיד, או אופיע לשיעור. אז זה הכריח אותי באמת ללכת למקומות שאני חייבת, גם אם הם נשמעים אזוטריים, גם אם הם לא מקובלים, ולהקים עסק שהוא מחובר ללב שלי ב-100%. אחרת...
אתה לבחור בעצמי, תעשה משמע.
ביג טיים, לבחור בעצמי.
לבחור בעצמי.
יש.
איפה זה פוגש אותי? אני יכול לתת כמה דברים. למשל, self-made man, זאת אומרת לא הצלחתי ללכת לאוניברסיטה וללמוד. ניסיתי כמה פעמים, התחלתי כמה פעמים, אף פעם לא סיימתי. אז הייתי צריך ללמד את עצמי. דבר אחר הוא שאני יזם סדרתי. אני כל הזמן מקים עסקים, אני כל הזמן מתחיל משהו. אני חושב שרוב היזמים, אני מניח שרוב היזמים יש להם משהו כמו הפרעה.
לחלוטין צודק.
והדבר השלישי זה המקצוע שבסופו של דבר אני נמצא בו, השיווק. הוא מקצוע עם המון יצירתיות. ואני חושב שזה עשה אותי בסופו של דבר יותר טוב במקצוע שלי. ולא רק זה, כששואלים אותי אנשים איזה מנהל שיווק לבחור, מהם התכונות שהיית ממליץ, אני ממליץ לכולם, תבחרו מישהו עם הפרעת קשב.
נהדר. אחי טוב, אפילו בצבא היום, אתם יודעים שחיל המודיעין זיהה את המקום הזה של היצירתיות, והוא מגייס אנשים שיש להם הפרעת קשב, הוא פשוט מחפש אותם, שמאוד לא היה מקובל עד לפני משהו כמו שנה בערך. אז זו אחת מתנות הפרעת הקשב, שבהחלט אני מכירה את שלושתכם, מאפיינת אתכם מאוד, כל אחד בעיסוק שלו.
אני חושבת שבעבודה שלי חד משמעית זה בא לידי ביטוי. קודם כל אני מאוד מסכימה עם מה ששירה אמרה לגבי לעסוק באמת במשהו שאתה מאוד אוהב, כי אחרת אי אפשר להתמיד. זה חייב להיות משהו שאתה מאוד אוהב, ובמקרה שלי גם מאוד מחובר רגשית, אחרת זה לא, כן, אבל פשוט אחרת זה לא יעבוד. ובעבודה שלי זה ללא ספק עבודה עם הרבה מאוד יצירתיות ודמיון ומעוף, ואני חושבת שקיבלתי מתנה. אני גם חייבת להגיד שהמתנה הזאת הרבה בזכותך, שוש.
וואו,
כן. כשהגעתי אלייך לאימון, לימדת אותי לאהוב את זה, לקבל את זה, וזה היה...
לבחור בעצמי.
כן. זה היה סוג של פריצת דרך שלי עם עצמי.
וואו, לא שמעתי אותך היום, אני לא רואה מה זה במשור.
אז הנה, אז עכשיו את מקום. כן, ולמדתי להבין שבאמת קיבלתי מתנה מאוד מאוד גדולה, שהקשרים שלי עם לקוחות הם לא קשרים טריוויאליים ורגילים, שהבנתי שלי בן אדם מיוחד.
אני יודע שאני אוהבת אותם מהמקום הכי הכי עמוק ומחובר. וזה באמת מזמין אותי לשאול אתכם על איזו מתנה ממתנות הפרעת הקשב אתם בשום פנים ובאופן לא הייתם מוותרים?
לא מוותרת על כלום.
הנה שירה מתנדלת לוותר אותם.
כן, אני...
אבל ממתנות הפרעת הקשב.
אוקיי, לא, אז קודם כל נתנקה, אני מתנדבת לוותר על דחיינות, אני מתנדבת לוותר על פיזור.
זה לא
מהמתנה. לא, אבל במתנת הפרעת הקשב אני לא הייתי מוותרת על יצירתיות, לא הייתי מוותרת על ספונטניות, ואם את שואלת אותי, אני אפילו חושבת שזה כן קשור, לא הייתי מוותרת על ההומור שלי. ואני חושבת שהומור הוא מתנה של אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, כי אנחנו חייבים איכשהו להסתדר עם כל הפלטות שאנחנו עושים, כדאי שנצא בזה בסוף אינטליגנטים. והומור זה דרך להפגין אינטליגנציה.
זה נהדר, אם כן, חייבת לטובת הצופים שלנו להגיד שלא כולנו זוכים בזה, יש אנשים הפרעת קשב, לפחות חלקם עם הפרעה שקטה, מה שנקרא ADD, הם יותר סגורים או מכונסים, יותר מופנמים, לאו דווקא מאפיין אותם הומור, אבל בהחלט,
כמו
שלכל אדם בדיוק, כמו שלכל אדם הומור הוא מתנה, בטח לאנשים הפרעת קשב, בהחלט בהחלט מתנה. אני מכירה את שלושתכם ככה, קודם כל הספונטניות אפרופו, שתכן הגעתם בזמן אפס לשידור, כי גם אני בעצמי הייתי מאוד ספונטנית היום וככה שיניתי את קצת מהתוכנית שלי, אז ממש התנהלתם את הספונטניות של הפרעת הקשב שלכם. אז איפה אתם היום בעסק שלכם ככה? ספרו קצת יותר על העסקים שלכם. איפה הפרעת הקשב באמת נותנת את התוצאה?
אני אספר למשל אצלי. אני היום מעביר את הידע שלי בשיווק לאחרים. זאת אומרת, אני עוסק בלהגיע לעסק קטן, לעצמאי, לשמוע את העסק שלו, לראות, לנתח ולתת לו את הדרך. בגלל הפרעת הקשב שלי, אני יכול לעשות את זה בצ'יק, זאת אומרת, אני קולט מהר, אני יודע לנתח מהר, המחשב שלי כנראה מאבד את הנתונים באיזשהו קצב יותר מהיר ממחשב רגיל, ובגלל הספונטניות אני גם יכול לזרוק את התשובות מהר. זאת אומרת, שכל התהליך הזה הוא תהליך בזק, שמאוד מתפעל, הצד השני מאוד מתפעל מהתוצאות, זאת אומרת, איך ידעת? אתה יודע איך ידעתי, ככה אני.
נדמה, עמוס ואני עובדים ביחד, נכון? ואני יכולה לספר לכם שעמוס יושב ככה בשקט בהקשבה, ואז פתאום שולף את התשובה הכי אינטליגנטית, אבל הכי יצירתית, שמישהו מאיתנו יכול לשלוף. וזה נראה כמו, באמת, אתה הספקת לחשוב על זה, עמוס. היית לשמוע תמיד את הפנינים האלה, היצירתיות שיוצאות ממנו, כשאנחנו בכלל לא היינו קרובים לחשוב את זה.
איפה אצלך אודליה?
טוב, אצלי קודם כל כמובן בעניין היצירתיות והרבה מאוד דמיון. אני יכולה להגיד שבפגישה ראשונה עם לקוח שאני מקבלת תוכניות ועובדת על שלב של סקיצות, כשאני מגיעה לפגישה אז את רוב האנשים מסתכלים ואומרים איך אפשר לחשוב ככה בכלל? איך חשבו על זה? איך בן אדם נורמלי מסוגל בכלל לחשוב ככה? זה כאילו, זה נורא מפתיע אנשים. עכשיו זה משהו שבא לי נורא בקלות.
ואת פחות מעריכה את זה
באותו כן, אני כאילו, כן, מאוד טבעי לי. אין ספק שזה גם עניין של מיומנות, של ניסיון של הרבה שנים, אבל זה משהו שנורא מפתיע אנשים, שבכלל יש אנשים שמסוגלים לחשוב ככה.
אני חושבת על זה, נראה לי שאסור לכם לעבוד בקבלנות בשום מקום, כי אתם עושים את הכל כל כך מהר, שמישהו החליט שאולי זה פחות שווה כזה...
אנחנו עושים מהר, מה שאנחנו אוהבים,
נכון.
אבל את החלק השני, אנחנו הולכים עוד שנתיים על השולחן.
נדע, בואו תפרו לי איך אתם מתמודדים עם החלק השני המציק הזה, שלא נצבע כאן למאזינים שלנו, על התופים שהפרעת הקשב היא רק נורא עבודה.
אוקיי, אז אני אתחיל מזה שלעסק שלי קוראים לרזות מחוץ לקופסה, ואני חושבת שמחוץ לקופסה זה הכי הפרעת קשב שאפשר. כלומר, אם אני לא יכולה לעשות את זה בדרכים המקובלות, אז אני אעשה את זה מחוץ לקופסה ואני אהפוך את זה ליתרון שלי. אני חושבת שבאמת הקושי בלהיות עם הפרעת קשב וריכוז ולנהל עסק פרטי, הוא למשל בהגשת דוחות. כמו שאמרתי, אם זה... לכתוב ספר תקבולים תשלומים, אז ללכת לעשות טיפול שורש יותר פשוט. אני חושבת שיש הרבה מזה לא יצא אף פעם מול הלקוח. אני חושבת שמול הלקוחות אנחנו דווקא מאוד מאוד מגויסים, מאוד קל לגייס אדם עם הפרעת קשב וריכוז.
מגויסים,
אנחנו באיזה אובר, באובר של נתינה, באובר הקשבה, מהפחד לאבד משהו. אני אובר של קשב באותה שעה שאני עם הלקוחה. אז אחר כך
את יוצאת מהפגישה עם הלקוחה, זוכרת את הכל?
אני זוכרת כל מה שהיא אמרה. אני זוכרת שנים. אני יכולה להביא סיפורים. אני כמעט לא צריכה לרשום, אבל אני חושבת שזה חלק דרך אגב מחרדה של אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, הזיכרון הבלתי סביר הזה של פרטים שהם לא משמעותיים לחיים שלך ואתה ממשיך לזכור אותם. אבל אני חושבת שהחיסרון הוא באמת הוא בהגשת דוחות, הוא בלארגן לוז, הוא בלתכנן את החמישה צעדים הבאים של העסק, לא את הפגישה הקרובה, אוקיי? העסק צריך לנהל אותו כל פעם שנתיים קדימה במחשבה.
הבעיה היא לא לראות את העתיד של העסק, זה אנחנו טובים.
כן.
אבל לבצע היום יום.
ולעשות את הדברים הפשוטים, את מה שכל האנשים עושים, שזה צעד ועוד צעד ועוד צעד, בשביל להגיע ל... דבר גדול.
הפרעת הקשב היא הפרעה התנהגותית, היא פער בין יכולת לבין ביצוע. ביצוע בפועל, אין שום בעיה עם היכולת, נהפוך הוא. הרבה מהאנשים הפרעות קשב, לא כולם, אבל הרבה מהאנשים הפרעות קשב, בעלי מנת משכל לממוצעת ומעלה, חלקם מכוננים וגיונים. כלומר, אין שום בעיה ביכולת, יש בעיה בביצוע של הדברים. אז איך באמת שירה, למשל, את מתמדדת עם הנושא הזה של התכנון הרחוק? אתה עמוס עם ה... עם ה, עם ה
אני לא אמרתי שאני מתמודד. אני אגיד לך מה, יש דברים שהתחלתי ללמוד להתמודד איתם, למשל, פלאי הטכנולוגיה עוזרים לי מאוד. הדבר הקטן הזה שנקרא סמארטפון, עוזר בצורה יוצאת מהכלל. כי פעם הייתי מלא פתקים בכל מיני מקומות, ולא הייתי זוכר את הפגישות, ועכשיו הכל נכנס לי פה, וכל מספרי הטלפון שהייתי שוכח הכל, וזה נורא נוח. זאת אומרת שיש עזרים שיכולים להקל. אבל נכון, התמודדות מסובכת, ואני לא אמרתי שתמיד מצליחים.
זה מצוין, אחת התוכניות הבאות שלי תהיה כאן מומחית, לכל העזרים האלה, שאתה קורא להם, כל מיני כלים וטכנולוגיה שעוזרים לאנשים הפרעות קשב, זה מדהים כמה כאלה יש בניהול זמן, בארגון, בתכנון, בזיכרון כזה או אחר, בכל המבנים ששומרים על אדם הפרעת קשב.
שלא לדבר על זה, אני באמת חושבת, אחרי ניסיונות... חלקם מוצלחים וחלקם לא, שכל אדם שפותח עסק עצמאי כדאי לו לקבל ליווי, על אחת כמה וכמה, אדם עם הפרעת קשב וריכוז, ולדעת כל אחד לדעת איפה החלק הקשה שלו, כי כמו שאמרנו זה תלוי אישיות, לא לכולם קשה באותו מקום, ופשוט לקחת את העזרה הזו, לשלם עליה כסף, כי המחיר שלא לקחת אותה הוא הרבה יותר גדול.
נכון.
אם זה אימון שאת עושה, אם זה קורסים שצריך, כל אחד איפשהו יודע שקשה לו.
בכלל אני חושבת שאדם עם הפרעת קשב וריכוז לא מטופל, זה די אסון. אני אומרת שאדם עם הפרעה של קשב וריכוז מטופל יכול להגיע מאוד מאוד רחוק, ואותו דבר אדם לא מטופל.
בדיוק
כך. אבל הכיוון השני.
בדיוק כך, אני אומרת שאדם עם הפרעת קשב שאינו מאובחן ואינו מטופל, אכן בשבילו הפרעת הקשב היא הפרעה, ולא רק בשבילו.
וגם בשביל הסביבה.
הפרעת קשב מאובחנת ומטופלת, אפילו השמיים הם לא הגבול בשביל אדם כזה. וכמו שאמרת שירה, בהחלט כל אדם שפותח עסק כדאי לו שילמד כמה דברים, אבל אני חושבת שכדאי לו וכדאי במיוחד לאנשים עם הפרעות קשב להתמקד במה שהם טובים ואוהבים. זה מה שנקרא outsourcing. Do what you do or what you love to do first and outsource the rest. תן למישהו אחר או ב-outsourcing שעושה בשבילך את הדברים שאתה לא אוהב, תתמקד במה שאתה אוהב ולא. כשאתם אוהבים משהו, אתם עושים את זה במוטיבציה הכי גבוהה, שלהסתכל על זה מהצד זה פשוט מעורר השתאות. אתם תיארתם את זה מאוד יפה. מילה, ככה הזמן, אני מסתכלת על השעון המלחיץ הזה, יש לנו שתי דקות, כאן מסמנים לי, מילה לצופים שלנו ככה לסיום. טיפ קטן, מילה, משהו, יש לכם להגיד? לבעלי עסקים אולי?
כן. אני רוצה להדגיש משהו שאמרתי.
כן.
תגייסו עובדים עם הפרעות קשב.
נהדר.
זה אנשים עם פוטנציאל, שמכוונים אותו נכון, נהדר.
נהדר.
אני חושבת שהרבה פעמים אנשים עם הפרעות קשב, הם היו פעם ילדים עם הפרעות קשב, והתגובות של הסביבה לימדו אותם שהחלומות שלהם לא ריאליים, והם הפסיקו לחלום. אז אם יש משהו שאני יכולה להגיד לאנשים בכלל, ולאנשים עם הפרעות קשב עוד יותר, אל תוותרו על החלומות שלכם.
אני עוד חושבת.
אוקיי. אז...
בעיקר תעשו את מה שאתם אוהבים.
תעשו את מה שאתם אוהבים. נהדר. אני חושבת שההמלצה מאוד מאוד טובה. אני רק רוצה לספר לכם שבאמת בשבוע, בחודש נובמבר, 15 בנובמבר, אני פתחת סדנה לבעלי עסקים הפרעות קשב וריכוז בתל אביב, כך שבאמת בסדנה אנחנו נעסוק בכל מתנות הפרעת הקשב, אני מתחילה דווקא במקום של החוזקות ומתנות כדי להעצים מה שיותר. כמובן, אני אתעסק באתגרים, בקשיים, בכל מה שככה מעכב כדי לעשות זה יותר נכון, אז מוזמנים להצטרף אלינו. אני מודה לכם על הספונטניות ועל המהירות והפתיחות ועונג וכיף גדול מאוד. שירה רוצה להוסיף משהו?
כן, שאני חושבת באמת זה המקום גם להודות לך בהיכרות האישית כמי שמכירה אותך על הרקע הזה, ובאמת אם יש המלצה, שוש היא אחת המתנות הגדולות לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז שרוצים באמת להתניע קדימה.
קלתם אותי חברים, תודה רבה, תודה רבה לכם.